אומר רבי נחמן, תורה ו', כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו כבוד מלכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה, וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים, ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו. ועליו נאמר, כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. אז יש דבר כזה שנקרא כבוד. כבוד, יש כבוד אמיתי ויש כבוד מדומה. כבוד אמיתי זה השאיפה השורשית של כל יהודי, וזו שאיפה שהיא חזקה יותר מהרצון להישרדות פיזית, יותר מלחם ומים, יותר מכל צורך אחר שיש ליהודי, יש לו צורך להגיע לכבוד אמיתי. ומה זה כבוד אמיתי? כבוד אמיתי זה כבוד פירושו בלשון הקודש גילוי הנעלם. למען יזמרך כבוד ולא אדום. השמיים מספרים כבוד כל. מה זה השמיים מספרים כבוד כל? כבוד זה גילוי. אתה מסתכל על השמיים וזה מגלה לך את הגדולה של השם יתברך שברא את השמיים. אז זה גילוי. מה זה כבוד? כבוד זה גילוי. גילוי הנעלם. יש פה משהו שלא רואים אותו, אבל הוא מתגלה פתאום. פתאום הוא מתגלה, וכשהוא מתגלה זה נקרא כבוד. אצל יהודי יש, סיפור שמעתי מהרב יעקובסון, שהוא מדבר על זה, אז הוא מסביר, אומר, היה את התהלוכות, המצעדי מוות של היהודים, שהנאצים, ימח שמם, לקחו את היהודים בתהלוכות כאלה, בקור, בלי להכיל אותם, בלי שום דבר, הולכים ונופלים מתים, וחלקם הקטן מגיע בסוף גם כן למקום שיהרגו אותם. ובאחד התהלוכות האלה, אחד היהודים קפץ מתוך ההמון וחנק למוות את אחד השוטרים הנאצים. ונבלע בחזרה בתוך הקהל. אז הנאצים בתגובה אמרו שהם כל שלוש דקות מוציאים להורג יהודי בעירייה, עד שמי שעשה את זה יבוא ויתוודא שזה הוא. מיד קפץ היהודי ואמר, אני עשיתי את זה. והבן אדם שמספר את זה אומר, אני יודע שזה שקפץ ואמר, אני עשיתי את זה, ומיד קיבל כדור לראש, זה לא מי שעשה את זה, זה מישהו אחר. זה דוגמה לכבוד אמיתי. זאת אומרת, אותו יהודי שבא והתנדב למות כדי להציל את חבריו, זה יהודי שבאותו רגע זכה לכבוד אלוקים. זאת אומרת, באותו רגע בוודאי הוא ידע, הייתה לו ידיעה מאוד מאוד ברורה, שהוא לא חתיכת בשר שיודע לזוז, אלא יש בו משהו הרבה מעבר, הרבה הרבה מעבר, שמסוגל לעשות מעשה כל כך נאצל, לוותר על החיים שלי בשביל החיים של מישהו, של רבים אחרים. זה חיבור באותו רגע, זה מצב שאתה פועל ממניעים לא אגואיסטיים, שאתה עושה משהו שהוא מעבר לאינטרסים האישיים שלך, במקום נקי, זה נקרא כבוד. כבוד באותו זמן שדבר כזה מתרחש, זה נקרא גילוי אלוקות. גילוי אלוקות זה שאני, החושים שלי חווים שיש בי משהו מעבר לכל האינטרסים. יש לי משהו שהוא אני, שהוא האני הכי אמיתי שלי, שהוא מעבר לכל מה שרואים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שקודש הבריחו אורייתא וישראל חדו, שיש בי נקודת אלוקות, שבתוכי, במקום הכי עמוק, יש לי חלק שמחובר ממש, והוא חלק מאלוקות ממש. והצורך לחוות את זה, והבקשה של הדבר הזה, זה הבסיס של כל הרצונות של יהודי. ובשביל זה, בשביל הגילוי הזה, אדם יהיה מוכן לעשות הרבה מאוד דברים. וככל שהחושים שלי חווים את הגילוי הזה ביתר סט ויתר עוז, למשל, אם אדם הוא מדבר לשם שמיים, הוא מדבר עם אשתו, הוא מדבר עם הילדים שלו, הוא מדבר עם התלמידים שלו, הוא מדבר באמת ממקום מאוד מאוד אמיתי ונקי ולשם שמיים. אז האוזניים שלו חווים כבוד, הם שומעים, החושים שלו, של הגוף שלו, זוכים לחוות משהו מהגילוי הפנימי שנקרא כבוד. וככל שהגילוי הפנימי הזה מגיע לחושים, זה יותר כבוד השם. ואם יש עוד אנשים, לא רק החושים שלו, אלא עוד אנשים שחווים את זה, אז זה כבוד השם גדול יותר. ועליו נאמר אשרי יולדו, אשרי רבו שלימדו תורה, וכך הוא מרבה כבוד שמיים. וזה נקרא להרבות בכבוד המקום. אומר רבי נחמן, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. אז התחלנו מכבוד המקום. מה זה כבוד עצמו? נדמה לי שאת זה לא כל כך צריך להסביר. כבוד עצמו זה שאדם שהוא ריק מתוכן, הוא הפוך מחובר לאלוקות, הוא מונע רק מאינטרסים, וכל מה שמעניין אותו זה מה שחושבים עליו, וכל מה שהוא עושה זה רק בשביל שיחשבו עליו, ואז בסוף יצביעו לו בפתק, ישימו פתק, והוא יהיה, לא יודע מה, השר הזה, המנהל, הראש, לא יודע מה. וכמה שיש יותר אנשים שזורקים עליו את הכבוד, הוא נהיה יותר מכובד, אבל מבפנים אין לו שום דבר. זה נקרא כבוד עצמו. זה שני מושגים שונים בתכלית השוני. עכשיו נוריד את זה לזוגיות. אם יש אישה שהיא באמת אוהבת את הילדים שלה, היא באמת בשביל הילדים שלה מוכנה לעשות הכל, והיא עושה את זה באמת ממקום נקי, לא בשביל שהיא תחשב האמא הכי טובה בעולם, ולא בשביל מה יגידו השכנים, אלא באמת היא רוצה לתת. ועכשיו בעלה רואה את זה, ואומר לה, וואו, איזה אמא טובה את. אז באותו רגע היא חווה כבוד אמיתי. והוא חווה כבוד אמיתי, כי אילה יש גילוי פנימי בקשר עם הילדים, והוא עכשיו רואה את זה, אז זה נקרא שהיא מרבה כבוד המקום. אבל אם יש אישה שהיא עכשיו בבית, והיא עושה המון המון קולות ותנועות כדי להיראות כמו אמא טובה, בעוד שלמעשה מה שמעניין אותה זה איך היא נראית, לא מה קורה עם הילדים. ונניח שאפילו בעלה חושב שהיא אמא טובה, אבל זה לא כבוד המקום, זה כבוד עצמו. זה שני המושגים הכי רחוקים שיכולים להיות אחד מהשני. זה לא אותו דבר בכלל, זה שני מושגים הפוכים. הבא רבי נחמן מחדש לך, זה שאתה צריך לברוח מכבוד עצמך ודאי, מכבוד עצמך ודאי. אבל תדע לך שכבוד שמיים נמצא באותם מקומות בדיוק, אם רק תדע איך לעשות דברים ממקום נקי. אם רק תדע איך לתת באמת, אם רק תדע איך להיות עסוק בנתינה, ולא בנראות. אז זה יסוד של כל עבודת השם. מה אתה מחפש? כבוד שמיים או כבוד עצמו? כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד, אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלכים. אז פה יש עוד חידוש. מי שרודף אחרי הכבוד, או מי שרודפת אחרי הכבוד, אז כן, מכבדים אותה. אבל זה לא כבוד אלוקים, זה לא כבוד אמיתי, זה כבוד מלכים. ומה אומרים על כבוד מלכים? כבוד מלכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה. זאת אומרת, מתחילים בעיות בשלום בית. בעלה מתחיל לחלוק עליה. מה מכבדים אותה בכלל? היא מתחילה לחלוק על בעלה. מה מכבדים אותו בכלל? מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה? כולם מכבדים אותך, אבל אני יודע את האמת. מה את יודעת? אני יודעת שאתה עושה בשביל כבוד עצמך, אז אני חייבת לחלוק עליך. אני יודע שאת עושה בשביל כבוד עצמך, אז אני חייב לחלוק עליך. למה? כי אם זה כבוד חיצוני ומדומה, אז על זה נאמר, כבוד מלכים חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה, וחולקים עליו, שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, מי שלא אכפת לו איך הוא נראה ומה חושבים עליו, שממעט בכבוד עצמו, הוא מרבה בכבוד המקום והוא עסוק בנתינה, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים, הוא זוכה לגילוי פנימי. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו. ועליו נאמר, כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד. זה חוק שהקדוש ברוך הוא טבע בבריאה, שאם אדם זוכה לכבוד אלוקים, אז אי אפשר להוריד אותו. אי אפשר. אי אפשר לחלוק עליו, אי אפשר לחקור עליו. למה? כי זה כבוד אמיתי, וכבוד אמיתי זה גילוי אלוקות. אז כמובן שזה מה שאנחנו רוצים. זה מה שאנחנו רוצים, כבוד אמיתי, ולא רוצים כבוד לא אמיתי. עכשיו, יש פה הסבר שהוא הבסיס של כל העבודה שלנו בסדנה, איך זוכים לכבוד אמיתי, ואיך זוכים להתרחק מכבוד לא אמיתי, או לנפץ את הכבוד הלא אמיתי. אז זה בכמה מילים קצרות, אבל צריך להבין את זה, ואז להתחיל לעבוד על זה. ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אי אפשר לזכות לכבוד אמיתי, לגילוי פנימי, לחיבור, ללב פתוח, לנתינה, אי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. אז קודם כל תדע, יהודי יקר, שאין כזה דבר שאתה תזכה ללב פתוח, כי לא יודע מה, כי עברת טיפול נפשי. לב פתוח זה תוצאה של אדם שחזר בתשובה. אז זה מתחיל מהדברים הפשוטים ביותר, להיפרד מהתמכרויות, לדקדק קלה כבחמורה, להתפלל, ממש כל הדברים שאנחנו יודעים, להיות צנוע, כל הדברים הפשוטים של קיום ההלכה. אבל אומר רבי נחמן, חידוש מאוד גדול שצריך להבין אותו ולהתחיל לחיות לפי הדבר הזה, כדי שנזכה באמת לעשות תשובה. אז עוד פעם, ואי אפשר לזכות לכבוד הזה, אלא על ידי תשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. בא רבי נחמן מברסלב, ומגלה פה סוד גדול מאוד. תדע לך, יהודי יקר, שאתה רחוק מכבוד אמיתי, מלב פתוח, ויש לך בזיונות ומחלוקות, כי אתה לא יודע מה לעשות עם הבזיון. מה זה בזיון? ביזיון זה כל פעם שמישהו לא מתייחס אליי כמו שרציתי. זה יכול להיות משהו קטן מאוד, זה יכול להיות משהו גדול מאוד. כל פעם שמישהו מבזה אותי, מדבר אליי לא יפה, או לא נותן לי את מה שאני רוצה, או מתווכח איתי, או לא מקשיב לי, כל הדברים האלה זה בגדר ביזיון. ביזיון זה כאב, כאב נפשי. אז אומר רבי נחמן מברסלב, אי אפשר לזכות לכבוד אמיתי, אלא לידי תשובה. ועיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. כשיש לך כאב, אל תתנגד. שמישהו גורם לך לכאב נפשי, תבצע שתי פעולות, ידום וישתוק. לשתוק זה בפה, תשתוק. אל תתווכח, אל תגיד, אתה יודע מי אני, אתה יודע מה, תשתוק, אין מה לעשות. עכשיו יש לך בזיון, תשתוק. אבל יש שלב עוד יותר עמוק, תידום. מה זה תידום? אל תתנגד אפילו בלב לביזיון. יש כאב, יש קושי, אחת לא מצליחה להתחתן, אחת אין לילדים, אחת הילדים עושים בעיות, אחת הבעל, אחת... זה הכל ביזיונות. תלמד לעבוד עם הכאב שלך, יהודי יקר. יש לך כאבים? תלמד להפסיק להתנגד לכאב שלך. כאשר אתה תלמד להפסיק להתנגד לכאב שלך, הכאב שלך יטהר אותך מהמרדף אחרי כבוד מדומה, והוא יחבר אותך לכבוד האמיתי. זאת אומרת, במובן מסוים, אתה לא צריך כל כך להתאמץ. זה בסך הכל, בעיקר עבודה ששב ואל תעשה. יש ביזיון? אל תתנגד. כל השאר כבר יקרה לבד. כי כאשר אתה מתנגד לרגשות שליליים, לחוויות קשות. יכול לתת לכם הרבה דוגמאות. למשל, מישהו פה היה לו הערה ביום ראשון. הערה, ממש קיבל הערה. מה הערה שהוא קיבל? הוא הבין, דיברנו גם מהעניין הזה של התנגדויות, הסברנו את זה. פתאום הוא הבין ש-90% מהבעיות שלו בשלום בית, זה בגלל שכבר כמה שנים, כל פעם שאשתו מדברת איתו, הוא מתעוררת בו תחושה מאוד חזקה של אפס. אפס. יודעים מה זה אפס או שאני צריך להסביר? מבינים, זה מבינים מצוין. אז אפס לא שווה כלום, אפס, למרות שהוא מאוד חשוב, הוא יהודי מאוד חשוב, אבל הוא מרגיש ככה. ואז הוא לא עושה ישמע בזיינו אדום וישתוק, אלא הוא מתנגד, סליחה, את יודעת מי אני? אז היא אומרת, סליחה, את יודע מי אני? ואז מתחיל שמה בלגן, וזה עוגמת נפש עצומה, שני אנשים מאוד יקרים, אבל איזה בזיונות ליד הילדים, לא נעים. פתאום הוא הבין חידוש מדהים. אם אני מרגיש אפס ליד אשתי, זה בסדר. זה בסדר. אז היה סבב קבלות בסוף הפגישה, הוא אמר, אני מקבל על עצמי, לקבל באהבה שאני מרגיש אפס עם אשתי. היה לו הערה גדולה. אתה מרגיש הקלה עצומה. בסדר, כרגע זה הביזיון שלי. אשתי מתחילה לדבר איתי, אני מרגיש אפס. מה אני אמור לעשות עם זה? משהו מאוד פשוט. אל תתנגד. זה הכל. תרגיש את זה, תחווה את זה, ואל תתנגד. תמשיך להתמקד ברצון שלך להתקרב, להיות בנתינה. זאת אומרת, גם אל תהפוך את זה לאיזה עניין גדול. פשוט, זה עכשיו כואב, תמשיך לחפש את הטוב. אל תתנגד ללא טוב. זה הכל, כל הסיפור. ברגע שהוא הבין את זה, אז הוא חזר הביתה ומיד נוצר שינוי. למה? כי כל פעם שהוא ראה שהוא מרגיש אפס, הוא אמר לעצמו, נגיד קוראים לו משה, אז הוא אמר לעצמו, משה, זה בסדר, מותר לך להרגיש אפס. מותר לך להרגיש אפס. זה מאוד הרגיע אותו. מאוד מאוד הרגיע אותו. אחת אחרת, יש לה התנגדות מאוד גדולה לזה שבעלה מפחיד אותה. היא אומרת, אני רק מסתכלת עליו ומתחילה לפחד. זה פתאום היא למדה חידוש. בעיקר התשובה, כשישמע בזיונו ידום וישתוק, היא מסתכלת על בעלה, היא מרגישה פחד, היא פונה פנימה לילדה הפנימית שלה ואומרת לה, מותר לך לפחד, זה בסדר. מותר לך לפחד. מותר לך, מותר. מותר לפחד? וואו, זו הקלה מאוד גדולה. אחת אחרת, יש לה כעסים. כעסים. היא באמת לא שולטת בזה בינתיים. בינתיים כבר כמה שנים היא מנסה, לא מצליחה בינתיים. יש לה כעסים, וואו. היא לא מבוסתת. ברגע שמשהו מעצבן אותה, זה מ-0 ל-100 ברבע שנייה. תח, פתאום, וואו, מה קרה? עצבנית. טוב. פתאום היא למדה משהו מדהים. שיש לך כעסים, תפני פנימה לילדה שלך, ותגידי לה, מותר לך לחוס. מותר לך, זה בסדר, אני איתך, מותר לך לחוס. וואו, איזה חירות פתאום הרגישה. מה, מותר לי לחוס? אתם יודעים מה הבעיה הכי גדולה של אנשים כעסנים? הבעיה הכי גדולה שלהם זה שאף פעם לא אמרו להם, תשמע, מותר לך לחוס. זה בסדר גמור. אתה כועס? זה בסדר. בסדר? בסדר? מותר לך לחוס. אמנם אסור לך להוציא את הכעס על מישהו אחר, אבל לחוס מותר. אז איזה הקלה זאת. מותר לי להרגיש את הכאב הזה? כן, כן, מותר לי להרגיש את הכאב הזה. להפך, אם אתה מרגיש את זה בלי התנגדות, זה עיקר התשובה. עיקר התשובה. ועל ידי זה אתה מגיע לזיכוך, ותוכל להגיע ממש ממש למצב שאתה הופך לאדם אמיתי. וזה הבסיס, ממש הבסיס של כל העבודה. לזהות התנגדויות, לוותר על התנגדויות, לעבור דרך הכאב, ולא לעשות מזה עניין, בזמן שאתה ממוקד בנתינה. אז נוריד את זה לכמה דברים פשוטים, שמעכשיו אנחנו רוצים שנקבל ביחד. בסדר, תקבלו על עצמכם ביחד. דבר ראשון, שתתחיל להיות לך התבוננות על הלב שלך, מתי את בהתנגדות. בסדר, המושג הזה מובן? כן? מישהו אומר משהו שלא נראה לך, מה את מרגישה? התנגדות. מה זה ההתנגדות הזאת? התנגדות לאחר זה תמיד התנגדות לרגש שאני לא רוצה להרגיש. אני מתקשרת עכשיו לבעלי והוא לא עונה לי. מתקשרת עוד פעם, ממתינה והוא לא עונה לי. מתקשרת עוד פעם, יש צליל, לא עונה לי. מה אני מרגישה? אם אני נורמלית, אני מרגישה התנגדות. ומה אני מרגישה התנגדות? כל אחת תשלים את החסר, אחת לפחד, אחת לכעס, אחת לחוסר אונים, אחת לתחושה שלא אכפת לו ממני. כל מיני רגשות יעלו במצב לא נעים. אבל אני מתנגדת, אני לא רוצה להרגיש את זה. אבל אני לא יודעת שאני לא רוצה להרגיש את זה. מה אני עושה? למה אתה לא עונה? כועסת עליך, למה אתה לא עונה? אם היית עונה, לא הייתי צריכה להרגיש את מה שהרגשתי עכשיו. מה רבי נחמן אומר לך, תקשיב, כל פעם שעולה רגש שלילי, כל פעם שעולה התנגדות, תזהה את ההתנגדות, ותראה איזה רגש אתה לא רוצה להרגיש. ואז תסכים להרגיש את מה שאתה לא רוצה להרגיש. סוד גדול מאוד. וככל שאתה תזכה לאפשר לעצמך להרגיש את מה שאתה לא רוצה להרגיש, אתה תזכה ללב פתוח ולחיבור לטוב אמיתי. אז מה שאנחנו עושים מרגע זה, זה מתחילים להתבונן בהתנגדויות. כשעולה לי התנגדות, אני לא מחפשת את ההסבר החיצוני. עכשיו יש לי התנגדות כי אמרת ככה, כי לא אמרת ככה, כי אין לי אמרה ככה. לא, זה בחוץ. זה לא מעניין. למה עולה להתנגדות? כי יש איזה רגש שעלה ואני לא רוצה להרגיש. מה הרגש שעלה? ברוב המקרים זה יהיה פחד, ויהיו עוד כמה לפעמים, אפשר נראה שזה בעצם פחד. התנגדות זה אני לא מוכן לפחד. אבל עיקר התשובה, כשישמע ביזיונו, ידום וישתוק. אל תתנגד לביזיון, גם לא בלב. תאפשר לעצמך להרגיש את הרגש שהתעורר, ותמשיך להתמקד בטוב. מאוד מאוד פשוט להסבר, ביישום טיפה יותר לוקח זמן להתאמן על זה, עד שממש אפשר לתפוס את הנקודה הזאת, צריך ממש לרצות את זה בשביל להגיע לשם, כי ככה זה טבעם של דברים פשוטים, שאם לא ממש ממש רוצים את זה, אז אי אפשר לקבל את זה. אבל זה הבסיס של כל העבודה שלנו. כל העבודה בנויה על זה שאני מזהה התנגדויות, לוקח אחריות על ההתנגדויות שלי, ומאפשר לעצמי להרגיש את הרגש שלא רציתי להרגיש. זה נקרא עבודה פנימית. אני עסוק בפנימיות שלי. זה לא עבודה חיצונית. זה לא עכשיו סדנה להצלחה בחיים. 10 השלבים להצלחה בחיים. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, ואז, לא. את החיים ניתן להם להתנהל. הכל בסדר. יש מי שמנהל את החיים, ניתן לו להמשיך לנהל. מה אני אעשה? אני אקח אחריות על ההתנגדויות שלי, אני אסכים לחוות הרגשות שלא הסכמתי לחוות עד היום, ועל ידי זה אני אגיע לניקוי מהרדיפה שלי אחרי חיצוניות. אני אגיע לחיבור לפנימיות, וככל שאני אהיה יותר מחובר לפנימיות, אז ממילא אתקרב להשם יתברך, אני אוכל להתפלל ולבקש ממנו מה שאני רוצה, והוא גם בטח ייתן לי, כי זה הדרך שלו, הוא רחמן, הוא טוב, הוא רחום, הוא חנון, הוא נותן, ואני פשוט אלמד להתפלל על החיים שלי, במקום לנסות לפתור אותם כמו חידה. אם בן אדם לא עונה בגלל שהוא מרצה, אז לא על זה מדובר. מדובר על בן אדם שהוא לא עונה כי הוא באמת רוצה ללכת עם דברים שצדיקים אומרים. זה מאוד מאוד כואב לו, מאוד בא לו לענות. והוא מרגיש המון התנגדויות. הוא פשוט לוקח אחריות עליהם ולומד לא לפעול מתוך התנגדות. אדם שעושה עבודה פנימית או אדם שהוא כבר מחובר, הוא אדם שיודע שאם יש התנגדות, אני לא פועל. אם יש התנגדות, אני מזהה אותה ואני ממתין עד שההתנגדות תרד, אני ארגיש את מה שלא הסכמתי להרגיש, ואז אני אוכל לפעול. גם להוכיח מישהו, הרי יש מצווה תוכחה. תוכיח את עמיתך. אז מה, ביטלנו חלילה מצווה תוכחה? אם מישהו עושה לי משהו שאסור לעשות, מה, אני לא אוכיח אותו? אני צריך להוכיח אותו. לא ככה עושים יהודי, לא טוב. אתה עושה עכשיו רשע, אתה צריך לחזור בתשובה, צריך להוכיח אותו. אבל מצווה תוכחה זה רק כאשר הלב שלי נקי. אז גם אם אני אחכה 3 ימים, ואז אני אוכיח אותו, אחרי שעשיתי את העבודה שלי עם ההתנגדויות שלי והרגשות שלי, אז לא יקרה כלום. המצוות הוכחה זה לא חייב להיות מיד. התנגדות זה שאני לא רוצה להרגיש משהו. אבל בדרך כלל אנשים לא מזהים את זה שהם מתנגדים להרגיש. הם חושבים, אני מתנגד למה שאמרת, אני מתנגד אליך. אתה אף פעם לא מתנגד לשני. אתה חושב שאתה מתנגד לשני, אבל באמת אתה מתנגד לרגש שהשני עכשיו עורר בך. העבודה שלנו זה לזהות את ההתנגדות, לקחת עליה אחריות, ולא לפעול מתוכה, לשחרר אותה בחוץ. זה נקרא המתנה. קורה משהו, ואני לא יכול להתמודד עם הבחוץ, אני בהמתנה. אני לא יכול להתמודד. הבא לי תהר, מסעין אותו, אבל אומרים לו אמתן. אומרים לו, יא חביבי, המתנה. זהו. אז עכשיו אני מזהה את ההתנגדות. וואי, אני ממש בהתנגדות. טוב, אני אמתין. אחרי כמה זמן אני מתחיל להירגע. וואי, מה לא רציתי להרגיש? לא רציתי להרגיש מושפל. וואי, איזה הרגשה, וואו, טוב, טוב, אני לא מתנגד, טוב. ככה עד שאני אלמד להסיר את ההתנגדויות שלי. ואף פעם לא לפעול ממקום של התנגדות. כמו רמזור אדום. אני נוסע בכביש, פתאום יש רמזור אדום. אז מה, אני ממשיך לנסוע? אמתן, מה אני אעשה? הרמזור נתקע עכשיו, נתקע. אני ממש ממהר, אני רוצה להתקדם. טוב, אבל רמזור אדום, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? אז אני באמתן. אז אני, טוב, אני אחכה פה, מה אני, או שיש פקק. יש פקק, טוב, יש פקק, מה אני אעשה? אין, אני לא יכול לנסוע. יש לי עכשיו אמתן. זהו, עכשיו שמו לי אמתן. טוב, אז אני ממתין. זה הכנעה. זה כל הזמן מתרגל הכנעה, כי אתה לא יכול לזוז כמו שבא לך. אתה חייב לזוז לפי החוקים. החוקים הם, אם אתה בהתנגדות, אמתן.